שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף נ"ג, אנחנו מתחילים בדף נ"ב עמוד ב' בשורה האחרונה. ציטוט מהמשנה, נפל לפניו השור מכל הקריאה, בעל הבור יהיה חייב. ואם הוא נפל לאחוריו, בעל הבור יהיה פטור. ומביאה הגמרא, מחלוקת רב ושמואל בהסבר המשנה. אמר רב, לפניו הכוונה לפניו ממש, ולאחריו הכוונה אחריו ממש. מסביר רש"י, לפניו ממש הכוונה שהשור נפל על פניו, ואז הוא מת מן ההבל שנמצא בבור. ולאחריו, הכוונה שהשור נפל על גבו, כך שהוא מת מהחבטה בקרקע הבור, ולא מהאבל. הפכנו דף, וזה וזה מדובר בבור, ובאה המשנה להשמיענו, שאם השור נפל לאחוריו, בעל הבור יהיה פטור, הועיל, והוא לא מת מהאבל, אלא מהחבטה בקרקע. כך שזה בעצם לא כל כך משנה אם הוא נפל באופן הזה, מכל הקריאה או מעצמו, בעל הבור יהיה פטור, שהרי קרקע עולם דבני רשות הרבים, היא זאת שהזיקה את השור. רב לטעמי לשיטתו, דאמר רב, שהבור שחייבה עליו תורה, בעל הבור יהיה חייב לשלם להבלו, על נזק שנגרם כתוצאה מההבל שהוא יצר בחפירת הבור, ולא לחוותו, ולא על נזקים שנגרמים כתוצאה מהחוותה בקרקע. ושמואל לעומת זאת חולק על רב, והוא אמר, ששור שנפל בבור, בין אם הוא נפל מלפניו, בין אם הוא נפל מלאחריו, בעל הבור יהיה חייב, כי שמואל לטעמי לשיטתו, דאמר, שהבור שחייבה עליו תורה, זה להבלו וכל שכן לחוותו. אלא אם כך, היחידמי, אז לשיטת שמואל, באיזה אופן מדובר שאמרה המשנה, ששור שנפל לאחריו מכל הקריאה, דפטור בעל הבור. יסביר שמואל, כגון דנתקע לשור בבור מבחוץ, ונפל לאחורי הבור חוץ לבור. זאת אומרת, שבשונה מרב שהסביר שהמילים לפניו ולאחריו, מתייחסות למצב של השור בתוך הבור, שמואל מסביר, שהמילים לפניו ולאחריו מציינות האם השור נפל לפניו דהיינו לתוך הבור או לאחריו דהיינו מחוץ לבור. ATV מקשה הגמרא לסברו של רב מהברייתא הבאה שאומרת בבור בין לפניו בין לאחריו בעל הבור יהיה חייב. עד לכאן ציטוט הברייתא, ואם כך יש כאן תיובתא קושיה חזקה על דרב. מביאה על כך הגמרא שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רב חיסדא, שמודה רב בבור שנמצא ברשותו של החופר דחייב החופר גם במקרה, והשור נפל לאחוריו, משום דאמר לבעל השור לבעל הבור, ממה נפשך? מה זה משנה באיזה אופן נפל השור? אי בהב למים, אם הוא נפל לפניו והוא מת מההבל של הבור, הרי הב לה דידחו. ההבל שלך גרם למותו, ועל כן אתה חייב בנזקיו, ואי בחוותה המית, אם הוא נפל לאחוריו ומת והחוותה, חוותה דידחו. הועיל ומדובר על בור שנשאר ברשותו של האדם, אז הקרקע שממנה נחבט ומת השור היא לא קרקע עולם, אלא הקרקע של בעל הבור. תירוץ שני, רבא אמר, הכה במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, במתהפך. הוא מסביר רבא, דנפל האפי, שבהתחלה השור נפל על פניו כלפי פנים בבור, ולפני שהגיע השור לקרקעית הבור, והתהפיך ונפל לגבי, ונתהפך ונפל על גבו. דהבלה דהני בי, יהני בי, שההבל שנכנס בו בתחילת נפילתו לבור, הועיל בו, דהיינו, גרם לו להתחיל את תהליך מיטתו, למרות שבסופו של דבר הוא נכבד בקרקע הבור. ועל פי ההסבר הזה, ניתן להעמיד שמדובר בבור ברשות הרבים. תירוץ שלישי, רב יוסף אמר, הכה, כאן בברייתא בכלל מדובר בנושא אחר, בנזקי בור בשור עסקינן. דהיינו, שהשור נכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות, כך שמדובר שבעל הבית לא הפקיר לא את רשותו ולא את בורו. ומה הניעו הנזק? שהבאיש השור את מימיו של הבור. ולא שנה אם נפל השור לפניו, ולא שנה אם נפל השור לאחריו, מחייב בעל השור לשלם על מי הבור לבעל הבור. ומביאה הגמרא סייעתא להסברו של רב. תעני ששנה רב חנניה לסיוע אל הרב את הברייתא הבאה, שמלשון הפסוק ונפל שם השור או חמור, למדה הברייתא עד שיפול דרך נפילה. וכוונת הדברים על פניו, שהרי רוב הבהמות הנופלים בעומק על פניהם נופלים. ולכן מכאן אמרו, שאם הוא נפל לפניו מכל הקריאה, יהיה חייב בעל הבור, ואם הוא נפל לאחריו מכל הקריאה, יהיה פטור בעל הבור, וזה וזה הכוונה בבור עצמו. אמר מר, ציטוט מהמשנה, נפל לפניו מכל הקריאה, חייב. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ושואלת הגמרא והמאי, מדוע חייב בעל הבור במקרה כזה? נעימה, מדוע שלא נאמר שהקורא גרם לי לשור ליפול לתוך הבור בגלל הקולות שהוא עשה, והקורא מצידו פטור הוא מפני שזה גרמה בנזיקין. ומדובר כשאין הקורא בעל הבור בעצמו, אלא שהוא שכירו, וכגון שהייתה הבור קרויה ועומדת קודם לכן. וחייבים לומר כך, כי אם מדובר שהקורא קורא עכשיו את הבור מחדש, אז ודאי שהוא יהיה חייב על הנזק שנגרם לשור, שהרי אסור לקלקל את רשות הרבים, והוא לא יכול להאשים את בעל הבור ששכר אותו, שהרי אין שליח לדבר עבירה. אז מדוע אמרה המשנה שבעל הבור חייב? עונה על כך, אמר רב שימי בר אשי, המני, משנתנו כשיטת מי? כשיטת רבי נתני, דאמר שבעל הבור הזק הכאביד. כלומר, מסביר אשי, בתוך הבור שלו נמצא הנזק, וכל היחד אלו אפשר להשתלום ממהי, משתלם מהי. וכל אחד שלא ניתן לגבות את הנזק מגורם אחד שזה הקורא, שהרי הכל שהוא יצר זה רק גרמה באלמהו, גובה הניזק את הנזק מבעל הבור. ומביאה הגמרא את המקור לדברי רבי נתן, דתניא ששנינו בברייתא, שור שדחף את חברו השור לבור. בעל השור יהיה חייב, ובעל הבור יהיה פטור. זו דעת הנקמה, דהיינו חכמים. ורבי נתן חולק ואומר שבמקרה כזה, בעל השור משלם מחצה ובעל הבור משלם מחצה, שהרי שניהם המיתו את השור. ולא שייך לומר שהשור שנפל לבור במידה והוא שור פיקח, הוא אשם במצב, שהרי הוא היה צריך להסתכל ולא ליפול לבור, שהרי חברו השור דחף אותו לבור, וזה נקרא שהוא הזיק אותו בגופו. מקשה הגמרא והתניא, והרי שנינו ברייתא אחרת, ששם רבי נתן אומר, בעל הבור משלם שלושה חלקים, ובעל השור משלם רביע. וזה סותר את מה שאמר רבי נתן בברייתא הראשונה. מתרצת הגמרא, לא קשיא, אין סתירה בין דברי רבי נתן בברייתות. הא בתם, הא במועד. בברייתא השנייה שרבי נתן אמר שבעל השור משלם רביע, מדובר על שור תם. ובברייתא הראשונה שרבי נתן אמר שבעל השור משלם מחצה, מדובר על שור מועד שבעליו חייב לשלם נזק שלם. ולכן כל אחד מהמזיקים, דהיינו בעל השור שדחף ובעל הבור, משלם מחצה מהנזק. שהרי ממה נפשך? או שכל אחד מהמזיקים עשה חצי נזק וממילא משהו הזיק ומשלם שהרי הוא מועד, או ששניהם יחד אחראים לכל הנזק, ורק על ידי אחד מהם מת השור, שגם במקרה כזה, משלם כל אחד מהמזיקים חצי מהנזק. הוא מברר את הגמרא, ובתם מייקה סבר. מדוע במקרה שהשור הדוחף הוא שור תם, רבי נתן אומר שבעל הבור משלם שלושה חלקים מהנזק, ובעל השור ישלם רק רביע מהנזק. שהרי איקה סבר רבי נתן, שהייקו להזק העבד והייקו להזק העבד, שזה עשה את כל הנזק וזה עשה את כל הנזק, הועיד, שגם לולא נפל השור לבור, הוא היה מת. מדחיפת השור הנוגח, אז זה נחשב כאילו השור המיתו כולו, וכן גבי בור, הועיל ובלב מכת נגיחות השור, היה השור הנופל מת בתוך הבור, זה נחשב כאילו הבור המיתו כולו. אז אולי משום כך, החמיר רבי נתן שבעל הבור ישלם שלושה חלקים. אבל אם כך שכל אחד מהם אחראי במלואו על הנזק, אז היי משלם פלגה והיי משלם פלגה. זה משלם מחצה וזה משלם מחצה, כיוון דבעל השור גם הוא אחראי על כל הנזק, ושור תם הרי משלם חצי מהנזק שהוא עושה. אז מדוע אמר רבי נתן שבעל השור ישלם רק רביע? ואיקה סבר רבי נתן שהי פלגה איזה כעבד והי פלגה איזה כעבד, שהועיל ושניהם עשו את הנזק ביחד, אז זה עשה חצי נזק וזה עשה חצי נזק. אז אם כך, בעל הבור אמנם משלם פלגה חצי מהנזק, אבל ובעל השור היה צריך לשלם רק רביע מהנזק, שהרי מדובר על שור תם, וחצי ממה שהזיק הוא צריך לשלם. ואידך רבעה, ואת הרבע האחרון של הנזק, מפסיד בעל השור שנפל הבור. ומדוע אמר רבי נתן, שבעל הבור צריך לשלם גם את הרבע האחרון של הנזק? מבאר את הדברים, אמר רבה, וראשית הוא מציין שרבי נתן, שהוא האומר של הדברים, דיינה הוא ונחית לאום כדדינה. הוא היה אב בדין, כפי שאומרת הגמרא במסכת אוריות, ולכן הוא ירד לעומק הדין, ועל פי זה הוא אמר את דבריו, שלעולם כסבר רבי נתן, שהייקו לאיזה כעבד, והייקו לאיזה כעבד, שכל אחד מהמזיקים עשה את הנזק במלואו, ולכן הוא אחראי על מלוא הנזק. ודקקש ילך, אז על פי זה מה שהקשית, לשלם היי פלגה והי פלגה, שאם כך היה צריך להיות שהתשלום על הנזק יתחלק בשווה בין בעל השור לבעל הבור, ומדוע אמר רבי נתן שבעל הבור משלם שלושה חלקים ובעל השור אביע? הסיבה לדבר, משום דאמר לי בעל השור לבעל הבור, שותפותיי, מה יהניה לי? במה מועילה לי, או במה באה לידי ביטוי, השותפות שלנו בגרימת הנזק? שהיות שמדובר על שור תם שנגח, גם ללא השותפות איתך בעל הבור, הייתי צריך לשלם רק חצי מהנזק. ואם נתחלק חצי-חצי בתשלום הנזק, אז השותפות בגרימת הנזק באה לידי ביטוי רק בצד שלך, בעל הבור, שבמקום לשלם נזק שלם, אתה משלם חצי נזק. לכן, השותפות בגרימת הנזק בא לידי ביטוי ברבע אחד של הנזק, שבעל השור ישלם רבע במקום חצי, ובעל הבור ישלם שלושה חלקים במקום ארבעה חלקים מהנזק. היא בהתאימה, ואם תרצה, תאמר, שניתן להסביר את דברי רבי נתן באופן אחר, שלעולם כסבר רבי נתן, היי פלגי זה כעבד, והי פלגי זה כעבד, שזה עשה חצי נזק, וזה עשה חצי נזק. ודקה קשיה לך, ומה שהיה קשה לך על פי זה, אז מדוע בעל הבור לא משלם פלגה, ובעל הבור משלם רביע? ואידך רביע, ואת הרביע האחרון, נפסיד בעל השור, מפני שבעל הבור משלם את מלוא הנזק שהוא עשה, שזה חצי מהנזק. ובעל השור אתה משלם חצי מהנזק שהוא עשה, שזה רביע מהנזק, ואת הרבע הנוסף יפסיד בעל השור המת. הסיבה לדבר זה משום דאמר לבעל השור לבעל הבור, אנא, תוראי בבירך אשכחתי, אני מצאתי את השור שלי מת בתוך הבור שלך, מה שמבחינתי אומר שאת קטלתי, אתה אחראי למיטתו, אז מה ידעית לך להשתלו ממהייך? מה שאני אוכל לגבות מהמזיק השני משתלמנה, אני אגבה ממנו, אבל מה ידלית לי להשתלו ממהייך? את שאר הנזק שאני לא אצליח לגבות מהמזיק האחר משתלמנה ממך, אני אגבה אותו ממך. ולכן אמר רבי נתן, שבעל השור ישלם רביע, ואת שאר תשלום הנזק ישלם בעל הבור. ומאיר רשי שלשיטת חכמים שחלקו על רבי נתן ואמרו, שמסתכלים על מי גרם את הנזק מתחילתו, ולכן בעל השור צריך לשלם את כל הנזק, אז אם השור היה מועד, בעל השור ישלם את כל הנזק, אבל אם השור היה תם, בעל השור משלם חצי מהנזק, ואת חצי הנזק הנוסף מפסיד בעל הבור. וכך שיטת חכמים גם ביחס למקרה של משנתנו, שהגורם לנזק זה הקורא שעשה את הכל שגרם לשור ליפול בבור, ולכן שניהם, גם הקורא וגם בעל הבור פטורים, שהיות שהולכים אחרי תחילת הנזק, בעל הבור פטור, והקורא הוא רק גרמה בנזקין, ולכן הוא פטור. ובאותו עניין אמר רב, האדם שהניח אבן על פי הבור, ובא שור ונתקל בה ונפל בבור, בנו למחלוקת רבי נתן ורבנן, שלרבנן בעל האבן יהיה חייב, שהרי הוא גרם את כל הנפילה, ובמקרה כזה, הוא לא נפטר משום גרמה בנזיקין, כי האבן נחשבת כבור, דהיינו כתקלה, וממילה זה נחשב לנזק בידיים. ולרבי נתן לעומת זאת, האחריות על הנזק מתחלקת בין שניהם. שואלת הגמרא פשיטה, מה ברבה לחדש בדבריו? מבארת הגמרא, מה עוד התאימה? לולי דברי רבה, מה היית אומר? הטעם שם בברייתא ששור דחף את חברו השור לבור, סוברים חכמים ורבי נתן, שניתן לחייב את בעל השור בתשלום, מפני שהוא דאמר, יכול בעל הבור לומר לבעל השור, אילב ביר עדידי, תור עדידך וקטי לי. גם לולי השור היה נופל לבור שלי, השור שלך היה הורג אותו, ולכן לפי חכמים, בעל השור צריך לשלם נזק שלם, ולפי רבי נתן הוא צריך לשלם חצי נזק. אבל האחה, כאן במקרה של אדם שהניח אבן על פי הבור, ובא השור ונתקל בה ונפל בבור, מצי אמר לי, יכול לומר, בעל האבן לבעל הבור, אילב ביר עדידה, לולי הבור שלך שלתוכו נפל השור, אבנה דידי, מאיה ועבדה. איזה נזק הייתה עושה התקלות באבן שלי, שהרי אייה ומי התקל בה, ונפל וקי. אם השור היה נתקל באבן בפני עצמה, הוא היה נופל וקם. כמה השמלן, בא רבה להשמיע לנו, דאמר לי, שיכול לומר בעל הבור לבעל האבן, אילב אבן, לא אבן אפילה בירה. לולי האבן שלך הייתה מונחת לפני הבור, השור כלל לא היה נופל לתוך הבור. והיות שגם בעל האבן נחשב למזיק, באנו למחלוקת רבי נתן וחכמים. ומביאה הגמרא איתמר פתיחה למחלוקת המוראים, שגם היא עוסקת באותו נושא, שישנם שני שותפים בגרימת הנזק, אבל לא ניתן לחייב אותם בשווה. הפכנו דף, שור ושור פסולי המוקדשים שנגחו. דהיינו, שני שברים נגחו שור אחר. השור האחד הוא שור אדיוט, שור של אדם רגיל. השור השני הוא שור שהיה קדוש לקורבן ונפסל, ויש כאן סוגריים עגולות עם הערה מעניינת לגביהם, שמסורת הש"ס אומר שהמהרש"ל מחק את מה שמופיע פה, שכתוב מה הניהו שור, מה הכוונה לשור פסולי המוקדשין, ועל כך התשובה, בחור דלא פאריק לי. שור בחור שנפל בו מום, שלא ניתן לפדות אותו, ולפי שאין לו פדיון, אז אף על פי שדינו להיות נשחט במדינה ונאכל הכהנים במומו כצבי וכעיין, למרות זאת, הוא לא נחשב בחייו כממון אדיוט, וממילא הוא לא עונה על הקריטריון של שור רעהו. וכך גם הדין לגבי כל פסולי המוקדשים שלא נפדו. וברש"י מופיעות ראשי התיבות, ה' ג', בדרך כלל זה הכי גרסינה. אבל מסורת הש"ס מביא את דברי המהרש"ל שמחק את הדיבור הזה ברש"י, וכתב שגם מהתוספות משמע, שמדובר על פירוש של רב יהודאי גאון, ורש"י לא פירש כן, וכתב מהרנש, רבי נתן נותן מהור דונה בעל האמרי שפר, שמה שכתוב ברש"י ה' ג' זה לא הכי גרסינן, אלא רצלון לומר הלכות גדולות, שזה חיבור שמיוחס לרב יהודאי גאון, אבל מכל מקום נראה שזה לא מלשון רש"י, שהרי זה לא מסתדר לשיטת רש"י שכתב בדף נון א' עמוד א', בפשיטות שלא כהסבר הזה, וכאן הוא לא הזכיר שחולק עליו. אלא כנראה שתלמיד אחד כתב בגיליון את דברי רב יהודאי גאון בשם הלכות גדולות, וזה השתרבב גם לתוך הגמרא וגם לתוך פירוש רש"י. ויש בדבר מחלוקת המוראים. אביי אמר שמשלם השור ההדיות חצי נזק, ורבינה אמר שבעל השור ההדיות משלם רביע נזק. וניתן לבאר את מחלוקתם בשני אופנים. האופן הראשון, זה וזה, גם אביי וגם רבינה, דיברו בתם, שאם הוא היה עושה את הנזק לבדו, הוא היה צריך לשלם רק חצי נזק. כרבנן, רבינה אמר שבעל השור התם משלם רביע נזק, כי הוא סובר כחכמים, שבעל השור התם צריך לשאת רק בחצי מהנזק שהוא גרם, הועיל ויש לו שותף, וזה הניזק שאינו יכול להשתלם מן הקודשים, יפסיד. כרבי נתן. והבאי שאמר שבעל השור התם ישלם חצי נזק ואת השאר מפסיד הניזק, הוא סובר כדרבי נתן, שאמר בעמוד הקודם, שהניזק אומר לבעל השור, מה שאני לא יכול לגבות מהמזיק השני אני אגבה ממך, והיות שהוא לא יכול לגבות משור פסולי המוקדשים, שהרי זה לא מוגדר כשור רעהו, אז בעל השור התם נחשב כמי שאין לו שותף, וממילא הוא ישלם את מלוא החצי הנזק כדינו. איבא איתמה, אם תרצה, תאמר אופן שני להסביר את דברי אביי ורבינה, זה וזה, גם אביי וגם רבינה סוברים כרבנן, שלא ניתן לחייב את בעל השור התם על חלקו של שור פסולי המוקדשים בנזק, כך שאין מחלוקת בין אביי ורבינה, אלא רבינה דיבר בטעם שבעליו צריך לשלם רביע נזק, הואיל ויש לו שותף, אז לכן הוא ישלם חצי מהנזק שהוא אמור היה לשלם, שזה רביע, והבעל לעומת זאת דיבר במועד, שאמור היה לשלם נזק שלם, והיות שיש לו שותף לנזק, הוא ישלם חצי נזק, ואת השאר יפסיד הניזק. איקא דאמרי, יש גורסים את מחלוקתם של הבעל ורבינה באופן הבא, שהבעל אמר, שבעל השור הידיעות משלם חצי נזק, ורבינה אמר שבעל השור הידיעות משלם כולי נזק. וגם את הגרסה הזו ניתן להסביר בשני אופנים, האופן הראשון, במועד. גם אביי וגם רבינה דיברו ביחס לשור מועד, כרבנן וכרבי נתן. אביי אמר חצי נזק כשיטת רבי נתן, ורבינה אמר נזק שלם כשיטת חכמים. איבאי תימה, אם תרצה תאמר אופן שני שניתן להסביר את הדברים, כרבי נתן. אביי ורבינה לא נחלקו, ושניהם סוברים כרבי נתן, שניתן לגבות מבעל השור הידיעות את חלקו של שור פסולי המוקדשים בנזק. במועד, רבינה שאמר שהוא משלם נזק שלם, דיבר על שור מועד, בתם, ואביי שאמר שהוא משלם חצי נזק, דיבר על שור תם. עד לכאן דנה הגמרא במקרה שיש שני שותפים מזיקים. עוברת עכשיו הגמרא למקרה בו יש שלושה שותפים שמזיקים, אמר רבא, שור ואדם שדחפו לבור. ונמצאו שלושתם שותפים בנזק, גם השור, גם הבור וגם האדם. לעניין נזקין, כגון אם דחפו שם אדם והוזק האדם, הדין שכולם חייבים לשלם את פחת דמיו של האדם, שהרי כולם חייבים בנזקי אדם, שביחס לאדם המזיק ושור המזיק זה נכתב במפורש, וגם לגבי בור למדנו שור ולא אדם, וזה דווקא לגבי אדם שמת באותו בור, כגון אם נפל לתוכו עבד ומת, שבעל הבור יהיה פטור. אבל ביחס לתשום נזקין, בעל הבור יהיה חייב, ובהכרח שדברי רבא הם כשיטת רבי נתן, שלא מייחסים את הנזק רק לדחיפה לחוד ולא לבור. ולעניין תשלום ארבעה דברים, לבד מנזק, שאלה תשלומי צער, ריפוי, שבט ובושת, וכן לגבי תשלום ודמי ולדות, במידה והם הפילו אישה הרע ויצאו ילדיה, שהדין במקרה כזה, שאדם יהיה חייב ושור ובור יהיה פטור. ומבאר רש"י, אדם שדחפו יהיה חייב, אבל השור והבור יהיו פטורים מלשלם, כפי שדרשנו בדף חפבא, שכתוב, כי ייתן איש באמיתו, ודרשנו ולא שור באמיתו, וכך גם ביחס לדמי ולדות, כתוב אנשים, וממעטים ולא שברים. ולעניין כופר, אם מת האדם שנדחף לבור, וכן ביחס לתשלום ושלושים של עבד כנעני, שהם דחפו אותו לבור והוא מת, בעל השור יהיה חייב בתשלום, אבל אדם ובור פטורים. הוא מסביר רש"י, אדם פטור מפני שהוא בן מוות, ומשום קימלי בדרבא מיני, הוא לא חייב בתשלומים. וגם במקרה שלא יתרו בו על כך, וממילא הוא לא מתחייב דין מוות בבית דין, עדיין הוא יהיה פטור מתשלומים, כפי שלמד התנא דבחזקיה בדף למד ה, ובור פטור מתשלום זה, דכתיב שור ודורשים ולא אדם. ולעניין תשלום על נזקי כלים שנשברו בבור, ושור פסולי המוקדשים שנפדה על ידי בעליו, ולכן הוא עומד בקריטריון של שור רואהו, האדם והשור יהיו חייבים, ובעל הבור יהיה פטור. וביחס לדין האחרון, שאם דחפו לתוך הבור שור פסולי המוקדשים, מסביר אבא, מהי טעמה שבור יהיה פטור, מפני שאמר קרא, והמת יהיה לו, ומכאן לומדים שתשלום בנזקי בור שייך רק במי שהמת שלו. דהיינו, במי שיכול למכור את הנבלה, וממילא יצא זה שור פסולי המוקדשים שאין המת שלו, שאף על פי שפדו אותו בעליו, הוא עדיין טעון קבורה, כפי שדורשת הגמרא במסכת בכורות את הפסוק, רק בכל אבת נפשך תזבח ואכלת בשר, שדווקא תזבח ולא גיסה, דווקא בשר ולא חלב, ודווקא ואכלת אתה ולא לכלביך, אז מכאן שאין פודים את הקודשים לאכילם לכלבים. ולכן בשונה מהאדם ומבעל השור שחייבים לשלם על הנזק שנגרם לשור פסולי המוקדשים, בעל הבור פטור. מקשה הגמרא למימרה, זאת אומרת, דפשיטה לי לרבה הדין הזה, והמיבאי הבאי לרבה. הרי רבה שאל את השאלה הבאה, דבאי רבה, שור פסולי המוקדשים שנפל לבור, מהו הדין? היי, האם זה שכתוב והמת יהיה לו, זה במי שהמת שלו וממילא יצא זה שור פסולי המוקדשים שאין המת שלו, ולכן בעל הבור לא משלם על הנזק, או דילמה, או אולי מה שנאמר בפסוק והמת יהיה לו, זה בא ללמד לבעלים מטפלים בנבלה ודעתה. כפי שאמרה הגמרא בדף י, שמהפסוק והמת יהיה לו לומדים, שההתעסקות בנבלה מוטלת על הניזק ולא על המזיק. ואם רבה יסתפק בדבר, אז איך ייתכן שהוא אמר שזה המקור לכך, שבעל בור פטור מלשלם על הנזק שגרם הבור לשור פסולי המוקדשים? מתרצת הגמרא שבתר דבעיה הדר פשטה. לאחר שרבה הסתפק בדבר, הוא חזר ופשט את הספק, ועל פי זה הוא אמר את דבריו, שבעל הבור פטור מלשלם על הנזק שנגרם לשור פסולי המוקדשים. אלא אם כך שואלת הגמרא, אז את הדין שבעלים מטפלים בנבלה מנהלי. מה המקור לדין הזה לפי שיטת רבה? עונה הגמרא נפקלי. רבה מוציא את הדין הזה מן זה שכתוב והמת יהיה לו דשור. כי המילים והמת יהיה לו מופיעות פעמיים. הן מופיעות גם ביחס לבור. שמזה למד רבה שבעל הבור פטור על נזק שנגרם לשור פסולי המוקדשים. והן מופיעות גם ביחס לשור שנגח שור. ומזה למד רבה שהטיפול בנבלה מוטל על הניזק ולא על המזיק. ושואלת הגמרא, מהי חזית? מה ראית? מה הכריח אותך רבה לומר דבהמת יהיה לו דשור? מפקטלי, למדת אותו לעניין הדין לבעלים מטפלים בנבלה, ומה שכתוב והמת יהיה לו דבור, מפקטלי, מזה למדת את הדין למי שהמת שלו, שרק ביחס אליו שייך תשלומי נזקי בור. איפוך אנה, מדוע שאני לא אהפוך את הלימוד מהפסוקים, ונעמיד שמה שנאמר והמת יהיה לו ביחס לשור, שייך רק במי שהנבלה שלו וממילא, שור שנגח שור פסולי המוקדשים יהיה פטור מלשלם. והמילים והמת יהיה לו שנאמרו ביחס לבור, מלמדות על חובת טיפול הנבלה לניזק ולא על בעל הבור. ועל פי זה, שור פסולי המוקדשים שהוזק בבור, בעל הבור יהיה חייב לשלם את הנזק. עונה הגמרא, מסתברא, מסתבר לומר, שאת הדין שמלמד על פטור צריך ללמוד גבי בור, הועיל ופטר בו את הכלים שנפלו לבור. מקשה על כך הגמרא, אדרבה, בדיוק להפך, אולי את הדין שמלמד על פטור צריך ללמוד דווקא גבי שור, שכן פטר בו במקרה של שור טעם היא לשלם חצי נזק. עונה על כך הגמרא, כולי נזק מיהת לא אשכחן. בשונה מבור שהתורה פטרה אותו לחלוטין מלשלם על נזקי כלים, לא מצאנו ביחס לנזק של שור שהוא נפטר לחלוטין מתשלום הנזק. עד לכאן דף נון ג', למעוניינים בהרחבה, הזכיר מסורת השעס את המהרנש. הלא הוא רבי נתן נוטה שפירה הראשון, בעל האימרי שפר, בבית הקברות היהודי העתיק בקרקוב, נקבר נכדו. הלא הוא רבי נתן נוטה שפירה, המכונה על שם ספרו המגלה עמוקות. ובסמוך לקברו הייתה קיימת מצבה ועליה נוסח אפוף הוד. הנוסח שעל גבי המצבה עבר גלגולים שונים, ובשלב כלשהו עלתה השערה אודות זיהוי הנקבר תחתיה. אך במהלך מלחמת העולם השנייה נעקרה המצבה והושחתה, ושוב חזרה על מוניותו של הנקבר תחתיה. בשנת 1000 תרנ"ט צויה נוסח המצבה על ידי חיים דוב פרידברג. ציון לנפש חיה פה מצאנו, לדעת שמה לריק יגענו, יען נמצא קבור באשמנים, ותמחנה אותיותיו מרוב שנים, כן יגיד עליה רעו גאון עוזנו, מגלה עמוקות ומגיע חושקנו, כי רב כבודו בשם תפארת, להישאר בדור דורים למזכרת, גבי החברה קדישה זאת אליבם השיבו, ומצבה חדשה על קברו הציבו, שנת תף קוף בית צדיק לפרט קטן, דהיינו בלי האלפים, לבריאת ארץ ושמיים. ובעקבות נוסח המצבה, התהלכה אגדה סביב הנקבר ונסיבות הקבורה. לאחר פטירתו של רבי נתן נוטה שפירה, הופיע בקרקוב באחד הימים, אברך צעיר אלמוני שפנה אל גבאי החברה קדישה בבקשה לקבור אותו במקום פנוי מסוים, הסמוך לקברו של רבי נתן נוטה שפירה. הלאף הציע תשלום נאה עבור הרכישה. גבאי החברה קדישה סנת בו בתגובה, כי רבי נתן נוטה שפירה ביקש להשאיר את סביבותיו ריקים, ובכלל החלטה על דעתו להיקבר במקום קדוש שכזה. אולם האברך הפציר שוב ושוב עד שלבסוף נאתר לו הגבאי, מתוך מחשבה שמלבדם אין מי שיודע על כך, ומפעת גילו של האברך סביר כי ייפטר אחר הגבאי, וממילא לא יהיה צורך למלא את דבריו. אבל ביום המחורת נפטר אותו אורח אלמוני, ומשום כבודו וקדושתו של רבי נתן נוטה שפירא, החליט הגבאי להתעלם מהמחירה שביצע, ואנשי החברה קדישא קבעו את האלמוני בשטח צדדי בבית הקברות, כשעל מצבתו מצוין תאריך פטירתו בלבד, הדבר היחיד שהיה ידוע עליו. בלילה הבא נפטר האלמוני אל הגבאי בחלום, בטענה על אי קיום סיכום הדברים ביניהם. הוא הוסיף ואיים כי ברצונו לתבוע אותו בבית דין של מעלה. הגבאי התעורר בבהלה מהחלום, אך ניחם את עצמו שזה חלום הבל ושב לשנתו. מי שחזר על עצמו החלום בלילות שלאחר מכן שוב ושוב, פנה הגבאי אל רב העיר, רבי יואל סירקיש, וסיפר לו את הדברים. השיב לו רבי יואל סירקיש כי בפעם הבאה שיבוא אליו האלמוני בחלום, יאמר לו כי הוא חופץ לדון עמו בבית דינו של רבי יואל סירקיש. ואכן בלילה הבא כשבא הנפטר, הוא הסכים להצעתו של רבי יואל סירקיש. ביום המיועד נועדו חברי בית הדין לדין, תוך שייחדו מקום מיוחד עבור הנפטר. לאחר שהוצגו שני הצדדים, ומשסירב הנפטר להזדהות כדי לדון על טיבו, הוכרע כי המצב יישאר כפי שהוא כעת, ואם הנפטר ראוי להיקבר על יד רבי נתן נוטה שפירא, יעבור מעצמו למקום הזה. למחרת עם שחר, נחרדו אנשי החברה קדישה לגלות את קברו של הנפטר ריק, ועל יד קברו של רבי נתן נוטה שפירא מופיע תלולית עפר. לאור הסיפור הפלאי, הקימו הגבאים מצבה על קבר האלמוני ובה נכתב על פי אגדה זו, פוד יתמן האברך לא נודע מיהו, יגיד עליו ראו. עם השנים טושטש הכיתוב מעל המצבה, ומאוחר יותר הוסיפו את הנוסח בו מצוינת גדולתו המסתורית של הנקבר תחתיה. אבל לאחר חצי יובל, בשנת ה-אלפים תפרש פדה לדוקמה המצבה מחדש, ונכתב עליה הנוסח הישן עם תוספת לזיהוי הנקבר תחתיה, נתחדשה על ידי ראשי קהילתנו משנת תפרש פדה, וכפי הנראה מכתבי קדמונים, נקבר פה הרב יצחק. בן הגאון מורנו נתן שפירא זצ"ל בעל המגלה עמוקות, שנפטר בדמי ימיו בין 25 שנים בראש חודש שבט, תף תת לפרט קטן, תהיה נפשו צורה בצרור החיים. במהלך מלחמת העולם השנייה נקרא המצבה במקומה והושחת הכיתוב שעליה. לאחר המלחמה עם שיפוץ בית הקברות, הוצבה המצבה מחדש, אך במיקום אחר בתוך שטח בית הקברות שלא בסמיכות ממש לקברו של רבי נתן נוטה שפירא. הכיתוב שעליה מטושטש, וכיום חלקה התחתון ובו זהותו המשוערת של הנקבר תחתיה אינו קרי, על מקום הכיתוב שמלפנים עדיין מופיע באופן בולט הכיתוב יגיד עליו ראו.